רבותיי, השיר הזה נמסר לזכות מרתנה מרים בת חנה ורד בור דוד בן שרה וישראל נועם שלמה בן אריה לחנה שלה. הרמב״ם כותב בהלכות מלכים פרק א' הלכה ז', מאחר שמושכים המלך הרי זה זוכה לא לבניו עד עולם שהמלכות ירושה, שנאמר למען יאריך ימים המלכתו הוא ובניו בקרב ישראל כולי, ולא המלכות בלבד אלא כל השררות וכל המניעים שבישראל ירושה לבנו ולבן בנו עד עולם, והוא שיהיה ממלא מקום אבותיו בחוכמה וביראה. אחר כך ממשיך הרמב״ם בנוגע למלכות בית דוד, כיוון שהמשך דוד זכה בכתר מלכות, והרי המלכות לא לבנה הזכרים עד עולם, שנאמר כסעך יהיה נכון עד עולם ולא זכה לקשרים כולי, אף על פי שלא זכה לקשרים לא תיקרא את המלוכה מזרע דוד לעולם, הקדוש ברוך הוא הבטיחו בכך. לכאורה, דברי הרמב״ם צריכים ביאור. מה הרמב״ם מחדש לנו באריכות דבריו אודות מלכות בית דוד? כיוון שנמשך דוד זכה בכתר מלכות, והרי המלכות לא לבנה בזכרים עד עולם וכולי, לא זכה לקשרים, הרי הן הדברים שכתב בתחילת ההלכה בנוגע לכל מלך, לא רק מלכות, כל שררה ומינוי שבישראל זה גם זכרים, וזה גם רק לקשרים, צריך למלא מקום אבותיו בחוכמה וביראה. אז מה החידוש בדוד המלך לגבי שאר המלכים? מבאר הרבי מלובביץ' זכר צדיק לברכה כך, שעניין המלכות יכול להיות בשני אופנים. יש את התפקיד של המלוכה, שהן הפעולות והנהגות המלוכה, כמו שכתוב בפסוק, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם. יש גם פרטים שביאר אותם שמואל הנביא, ויש מלך בעצם שהוא איש מנוסה בעצם, הוא איש מרומם מעם, ובדרך ממילא הוא מתנהג כמו מלך, וזה העניין של כתר מלכות שזכה בו דוד לא לבנה וזכרים עד עולם. לא רק שהם ימלכו בפועל, אלא שהם יהיו מלכים בעצם, והוא עיקר המלכות השייך לזרע דוד בלבד, כי אינו רק הנהגת המלוכה אלא ההתנסות שבנפש שניתן בדוד ולזרעו עד עולם. ועל פי זה אנחנו מבינים את קשר הדברים ברמב״ם, שהמשך לדיני ירושת המלכות כותב על ירושת מלכות בית דוד ומדייק שהיא באופן שלא תיקרא את המלוכה מזרע דוד לעולם, שאין זו הבטחת צדדית אלא עניין המוכרח מצד עצם גדר המלכות של בית דוד. כאשר המלוכה היא רק באופן של מינוי למילוי תפקיד, הרי זה דבר נוסף על מציאות האדם, וממילא שייך בזה הפסק. מה שאין כן במלכות בית דוד, הרי שהם מלכים בעצם, וזה נעשה מהותם ועיקרם, שכוח ההתנסות והמלוכה מוטבע בעצם. בעצם הנפש שלהם, וממילא אין שייך בזה הפסק, והוא עובר בדרך ממילא מאב לבנו, ועל פי ענה נזכר לאל, מובן שיש חילוק יסודי בגדר ירושת המלכות בין מלכי בית דוד ושאר מלכים שבישראל, כל השרות והמינויים, ושאר המלכים שאינו אלא ירושת תפקיד, הרי זה דומה לכל ירושת נחלה שהמוריש יש לו בעלות על תפקיד פלוני, כמו על שאר רכושו ונכסיו שהוא הבעלים עליהם, שהוא מוריש לבניו, כמו שהרמב"ם מדגיש, כל הקודם בנחלה קודם לירושת המלוכה. מה שאין כן אצל מלכות בית דוד, אין זו כמו ירושת נכס, אלא הוא עניין הבא בדרך ממילא, שעל ידי שזכה דוד בכתר מלכות, הרי המלכות לא לפניו הזכרים עד עולם, שבדרך ממילא נטבע בהם כוח המלוכה עד עולם, שזה מוטבע בעצם נפשם. ואולי אפשר לומר שמה שכתב הרמב״ם בנוגע למלכי בית אביב ולא זכר לקשרים, אינו עניין של תנאי ירושת המלכות שכתב לפני זה, והוא אישי הבן ממלא מקום אבותיו בחוכמה ובהירה, אלא הם שני דברים שונים. התנאי של ממלא מקום אבותיו בחוכמה ובהירה נוגע לירושת תפקיד המלוכה, שרק מי שיש בו חוכמה ובהירה יכול להנהיג המלוכה כרואה. אבל כוונת הרמב״ם לא זכר לקשרים היא לעניין עצם ירושת כתר המלכות, שכוח המלוכה המיוחד למלכי בית דוד אינו עובר לזרוע הקשרים ולא לזרוע שאינם קשרים, שהם אינם זוכים בכתר מלכות, כמו שכתב הרמב״ם שלא זכה אלא לקשרים, עצם הזכייה בעצם הנפש שלהם. ועל פי הנזכר לאל, אנחנו יורדים להבדל יסודי נוסף בין מלכי ישראל למלכי בית דוד בנוגע למצב הבן בחיי האב. ונקדים, בתחילת ספר מלכים מסופר הדבר השתלשלות הדברים שהביאו לשבועת דוד לבת שבע. כי כאשר נשבעתי בשם אלוקי ישראל לאמור כי שלמה בן חי ימלוך אחריי והוא ישב על כסי תחתיי, כי כן אעשה היום הזה. ובהמשך הכתובים מסופר שדוד ציווה לצדוק הכהן ולנתן הנביא ובניו בן יהוידע להרכיב את שלמה בני על הפרידה אשר לי, כמו שכתוב בפסוק, סימן לו שימלוך ותחילת הגדולה שאין עדיות רוכב על סוסו של מלך, כמו שכתוב. ושם כתוב בפסוק משך אותו שם צדוק הכהן ונתן הנביא למלך על ישראל וכולי, ואמרתם יחי המלך שלמה, וכן עשו בפועל בחיי דוד, וכמו שכתוב שם בהמשך הכתובים. ועד שיונתן בן אביתר הכהן סיפר לאדוניהו איך ששלמה מלך וגם ישב שלמה על כיסא המלוכה, וגם ככה אמר המלך ברוך השם אלוקי ישראל אשר נתן היום יושב על כיסי ועיני רואות, ואדוניהו ירא את המלך שלמה ואחז בקרנות המזבח שלו, יהרגו שלמה על זה שמורד במלכותו. ומזה נראה שמה שאמר דוד כי כן אעשה היום הזה, זה לא רק הבטחה ששלמה ימלוך לאחר פטירת דוד, אלא ששלמה הוכתר בחיי דוד, הוא כבר הוכתר למלך בחיי דוד. היינו שם במלבי בפסוקים מ"ו מ"ח נ"א. צריך לבאר זאת. הרי אמר לו הקדוש ברוך הוא דוד, כבר הגיע מלכות שלמה בנך ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמו לא נימה, שמזה זה בשבת דף למד סוף עמוד א', משמע מזה שמלכות שלמה לא התחילה עד לאחר פטירת דוד. אין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמו לא נימה. בכלל הרי אי אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד, דבר אחד לדור ואין שני דברים לדור, כמו שכתוב בסנהדרין. אין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמו לא נימה. מצאנו ש כמה אנשים מלכו בחיי אבותיהם, כמו יהושפט שהמליך את יהורם בחייו שנתיים, זה במלכים ב' ח' ת' ז' ברש"י. אחזיהו שמלך בחיי יהורם אביו, רש"י שם ת' כ' ת'. עוזיהו בימי אביו אמציהו, רש"י שם י' כ' ב' וט' ו' ח', עוד חיוצא בזה. אבל שם עברה המלוכה מהאב אל הבן ונתבטלה מלכות האב, מכיוון שלא היה רואי למלוך מחמת חולי וחיוצא בזה, וכמובן במפרשים שהוא כמו מה שכותב הרשב"א והובא ברמה באור החיים סימן נ"ג סעיף כ"ה בשליח ציבור שהזכין ורצה למנות בנור לסייעות לפרקים שמלא מקומו בשאר דברים בנור קודם לכל אדם ועל דרך זו הוא לעניין ירושת המלוכה שכאשר אין האב יכול למלוך מאיזה סיבה זוכה הבן במלוכה בתורת ירושה בחיי האב מה שאין כן במקרה שלנו אפילו שהיה בעת שהמלך דוד זקן כמו שכתוב בפסוק מפורש בדברי הימים שדוד מלך בפועל גם אחרי שנמשך שלמה למלך דברי הימים א' קפיטל חפחת חפתת ראי שם בעבר בנב ואין זה דומה לזמן שברך דוד מפני אבשלום בנו באמצע ימי מלכותו וכתוב בירושלמי מאוד מאוד מפורסם מאוד מפורסם שאותם שישה חודשים שהיה דוד בורח מפני אבשלום בסעירה היה מתכפר כהדיוט הוא היה לו דין הדיוט למה? זה בעל כוחו מחמת בריחו מפני אבשלום אז לכן הוא הביא קורבן של הדיוט ולא של מלך אבל אין זה מסתבר שיעביר המלוכה מידו ברצונו בחייו ובפרט שיש אומרים אין בתשובות אבני נזר כשהוא מדבר על זה, יש לו סימן מאוד ארוך שדן בדברים האלו. אז גם באותם ששת החודשים, היה לו דין מלך. אלא שבנוגע לסעיר, יש דין מיוחד שאינו על במי שאין על גביו, אלא השם אלוקיו. כך כותב אבני נזר. בעיקרון, היה לו דין מלך, רק בעניין הסעיר יש דין מיוחד. כיוון שדוד היה אז נרדף והיה ירא מפני אבשלום זה לא נקרא אין על גביו אלא השם אלוקיו בפועל הוא פשוט שאין זו, אין זה דומה כלל למה שמצאנו מלכי בית דוד ומלכי ישראל בזמן אחד ולדעת הרמב״ם כמו שהוא כותב, נביא שעמיד מלך משאר שבטי ישראל, הרי זה מלך וכל מצוות המלכות נוהגות פה. כי שם שני מלכים הם משני מקומות שונים, וזה ביהודה וזה בישראל. יש גם הבדל בסוג המלוכה, מלכי בית דוד, מלכי ישראל, זה סוג אחר לגמרי. אז אפשר לבאר כך. על פי מה שאמרנו שאצל שאר המלכים וכל השררות גדר מלכותם אינו אלא תפקיד של המלוכה זה מובן שכל זמן שאב קיים אי אפשר שיחול על הבן שום גדר של מלכות כל זמן שאביו עדיין מולך כי תפקיד המלוכה לא ייתכן אלא לאחד וגם אם הוא בן הראוי למלא מקום אבותיו הרי כל זמן שאביו מולך אין לבן כלום בעניין המלכות כמו בירושת נכסים הוא רק ראוי ליורשו, בגדר ראוי ליורשו. מה שאין כן אצל מלכי בית דוד, כיוון שהיית אצלם כתר מלכות, שכוח המלוכה מוטבע בעצם נפשם, הרי זהו עניין הקיים גם בחיי אביו. ועל פי זה אפשר לומר שזו הייתה פעולתו של דוד כשהוא המליך את שלמה בחייו, אף על פי שזכה שלמה בכתר מלכות, תכף משנולד, להיותו מכיוון שהוא זרע כשר והיה לו כוח המלוכה בעצם בכל זאת כל זמן שדוד היה בחיים הוא מלך בפועל הרי כוח המלוכה של שלמה היה רק בכוח ולא בפועל כי אין הכרח שימלוך בפועל אבל על ידי בבחירת דוד בשלמה בנו וציוויו למושכו חל על ידי זה על שלמה שם מלך אני לא רק שעתידו לרשת המלוכה מדוד אלא יש עליו שם מלך בפועל מכיוון שזכה בכתר מלכות ואין זו סתירה לכלל שהם שני מלכים משמשים בכתר אחד כי הדיוק וזה הם לא משמשים משתמשים בכתר אחד שהיינו שהנהגת המלוכה בפועל זה לא יכול להיות על ידי שניים בבת אחת בפרט יש תמיד בעיה שהן דעותיהם שוות בעיה תמיד כשיש שניים בראש. ואין מלכות אחת נוגעת בחברתה אפילו כמו לא נימה. אבל עצם שם מלך שתלוי בכתר מלכות וכוח מלוכה שניתן לדוד הרוז עד עולם, אפשר לחול על שניים בזמן אחד? זאת אומרת, יש לו כבר עכשיו שם מלך. יש לו שם מלך בפועל. לא שהוא מנהיג את המלוכה. להנהיג את המלוכה, דוד המלך ממשיך להנהיג את המלוכה. אבל לשלמה יש שם מלך. כי מה זה הכתר מלכות של דוד? זה אותו כתר מלכות של שלמה? זה ממשיך הלאה? אז הנהגת המלכות בפועל הייתה על ידי דוד. אבל עצם כתר המלכות, עצם שם המלך, זה כבר חל על שלמה בחייו. אז רואים שיש עניין פה שהבן מולך בחיי אביו רק אצל דוד ושלמה. ואפשר להוסיף ביור שמצאנו עניין כזה מלך בחיי האב, כשלא נפקע המלכות מהאב, רק אצל דוד ושלמה. שידועים דברי הרמב״ם, אין מלך למי שמאמין תורת משה רבנו, אלא מזרע דוד ומזרע שלמה דווקא, ספר המצוות על פי הרב קבח. וזה כלול בעיקר י"ב, שי"ג עיקרים, רמב״ם פירוש המשניות פרק חלק. וזה מתורצת לשון הגמרא, דוד ושלמה שנמשכו בקרן נמשכה מלכותם. מה זה ושלמה? כאילו שלמה מלכות נפרדת. מלכות שלמה זו ירושה של מלכות דוד. משיכת שלמה, כמו שכתוב בגמרא, הייתה רק לסלק המחלוקת בפני אדוניהו. מה זה דוד ושלמה? אלא משום שמלכות שלמה והמשיכה שלה יש בה גם התחלת עניין חדש. כי נצחיות של מלכות בית דוד עד עולם נפעלת על ידי דוד ושלמה ביחד. ועל פי זה יש לומר שמטעם זה יהיו שני מלכים בזמן אחד. כי בזמן זה בא לידי ביטוי עניין זה שבמלכותם. שבגלל שניהם היא מלכות נצחית. אז לכן יש פה בן שמולך בחיי האב, כי אין מלך למי שמעמיד תורת משה למזר דוד ומזר השלמה. זאת אומרת משניהם יחד בצירוף דוד ושלמה. זה לא רק שלמה כהמשך, אלא שלמה בפני עצמו, שהוא צריך להצטרף לדוד להעמיד את הנצחיות של מלכות בית דוד. אז עד כאן המהלך של הרבי מלובביץ' זכר צדיק לברכה בספר באר מרים של הגאון הגדול רבי דוד יצחק מן. זה מעניין, הוא כתב ספר נשגב ואדיר, באר מרים, גאונות עצומה שאין כדוגמתה, הלכות מלכים, והוא הפסיק לפני הסוף, הוא לא כתב הלכות הפרקים האחרונים שמדברים על משיח. פגשתי לא מזמן את האחיין של הרב מן, הוא סיפר לי שהרב מן הלך לרב שח, ורב שח יעץ לו לא לכתוב על הפרקים האחרונים, להשאיר את זה לרבי מלובביץ' שהוא יכתוב על זה. אז אני לא כל כך הבנתי את הסיפור הזה, אבל ככה סיפר לי האחיין של הרב מן. אז הרב מן בהלכות מלכים בפרק א' הלכה ז' מביא את מקור דברי הרמב״ם כאן מהמחילת פרשת יתרו, פרק י"ח, פסוק כ"ה, שלושה דברים נתנו על תנאי ארץ ישראל, בית המקדש ומלכות בית דוד. מלכות בית דוד מניין שנאמר, אם ישמרו בניך את בריתי וכולי, אם לאו ובקעתי בשבט פשם. ויותר מזה בספרי בפרשת, זאת אומרת שיש עניין מיוחד שמלכות בית דוד שניתן על תנאי, ולא זכר לקשרים שנאמר, אם ישמרו בניך בריתי, כמו שמביא הרמב״ם. אז המקור שלו מחילת בפרשת יתרו. ויותר מזה בספרי בפרשת קורח, זו תורת האדם, פרק י"ח, פסוק כ', ים סייד אומר שלושה כתרים מהם, כתר תורה, כתר כהונה וכתר מלכות. כתר כהונה זכה אהרון ונטלו, כתר מלכות זכה דוד ונטלו. הרי כתר תורה מונח, מי שרוצה יכול לבוא וליטול. אז רואים פה יש עניין של כתר מלכות של דוד, והמדרש מהספרים ממשיך. גדולה ברית שנחרטה לו לאהרון מברית שנחרטה לדוד. אהרון זיכה לבניו צדיקים ורשעים, ודוד זיכה לצדיקים ולא לרשעים, שנאמר אם ישמרו בניך. אז אהרון מזכה גם, אתה כהן אם אתה צדיק או לא, אבל דוד רק מזכה לצדיקים. אז הרי יש דמיון בין מלכות בית דוד לכהונה. אז מסביר רב מן זצ"ל שכשם שבכהונה כל שבט הכהנים ואינו תלוי במה שהוא עובד עבודה או לא, כמו כן נאמר במלכות בית דוד בחירה של שבט המלכות וכתר מלכות במה שהם משבט בני דוד, ודין המלך להיות מאותו שבט. אז מי שמולך בפועל צריך להיות באותו שבט. אבל יש פה דבר נוסף, שיש בחירה ומציאות של כתר מלוכה גם במי שאינו מלך. ועל זה אומר הרמב״ם, למעט מי שאינו כשר, בניגוד לכהנים. זאת אומרת, בכהנים, מתי אתה בשבט, אף אם אתה כשר או לא כשר, לא משנה, אם אבא שלך כהן, אתה כהן. אבל במלכים, אתה רק נחשב מהשבט, רק מהשבט שראוי לכהונה, למלכות, רק אם אתה כשר. כי יש בחירה מיוחדת בשבט. אז הרמב״ם לא מדבר פה על מינוי המלך בפועל. מינוי המלך הרמב״ם כבר דיבר לפני כן שצריך להיות כשר וירי שמיים עלי מקום אביב, וזה עובר דרך הזכרים. אבל פה הרמב״ם מדבר מהיבט נוסף, שעצם הראויות להיות ראוי, להיות מלך, להיות בשבט של מלכות, שאתה בעצם חלק מהשבט הזה, כמו כהן, שהוא בעצם כהן. מי בעצם משבט המלכות ששייך למלכות, אפילו אם הוא לא מלך בפועל, רק אם הוא כשר, רק אם הוא זכר. על זה מדבר הרמב״ם כאן. זה מתאים מאוד למה שאמר הרב מלובביץ', שכאן הרמב״ם מדבר על אדם שמנוסה ומרומם בעצם, וזה הירושה של בית דוד. אז אפילו מי ששייך, מי שמיוחס לבית דוד, אז הוא בעצם ראוי להיות מלך, בין אם הוא מלך בין אם הוא לא מלך. שם הרב מן ממשיך, הוא מביא עוד דברים מאוד מאוד יפים. הוא מסביר פרק בתהילים שהרמב"ם מביא פסוק משם על פי היסוד הזה, ומביא את אבני נזר בסימן שי"ב אות י"ב, שנקד שלא היה דוד כלל דין מלך בזמן שאול, ומשום כך הוא צריך למשיכה נוספת לאחר מות שאול. אין שם באבני נזר, והוא התקשה שם. אז מה עניין המשיכה לידי שמואל, כיוון שלא נעשה ידי זה למלך? ויש כאן איסור מצד זר בשמן המשכה, אסור למשוח אותו בשמן המשכה אם הוא זר. אז הוא ביאר, לא, הועילה המשיכה שלאחר מות שאול, לא יוכל אחר למלוך. זאת אומרת, הוא משך אותו בחיי שאול, כדי שאחרי מות שאול לא יוכל אחר למלוך. אז מה הגדר בזה? אבל לפי מה שאמרנו, הדבר מבואר היטב, שבבחירת דוד לא היה רק עניין בהיותו מלך בפועל, אלא יש גם פה יצירה, יש גם חלות במי שאינו מלך, בזה שהוא ראוי ומוכשר למלכות וממנו מלכים. כיוון שדין מלכות מעכשיו רק על ידי סוג מלך זה, וכל זה חל על ידי משיכת שמואל לדוד. אז הוא לא נעשה מלך בפועל, אבל אפשר למשוח אותו בשמן המשחה, שעכשיו הוא ראוי למלך. אחר כך כשהוא ימלוך, זה יהיה רק דרכו. המלכות המיוחדת של בית דוד. אז למלכות ממש הוא זקק למשיכה נוספת. אבל עצם המעלה של המלך, כבר הוא זכה בחיי שאול. הוא מביא עוד את הכסף משנה בהלכה יוד. אם אני מבין נכון את הרב מן אומר, כסף משנה כותב שכיוון שאמרו שאין מושכים בשמן המשחה אלא מלכי בית אבי, צריך לומר ששיעור נמשך רק בשמן הפרסמון ולא בשמן המשחה, וזה כלו שלא כמו שכתב רש"י בתוספות בכריתות אף עמוד ב', שדין זה שאין מלכי ישראל נמשכים בשמן המשחה זה רק מי שבא דוד, אבל לפני כן אפשר למשוך בשמן המשחה. וכך נראה לכאורה מבואר מהמחילתא פרשת בו, עד שלא נבחר דוד היו כל ישראל קשרים למלכות, מי שנבחר דוד יצאו כל ישראל שנאמר. אז מבואר שהדין המיוחד של דוד לא חל אלא עם בחירתו של דוד, וקודם לכן כל ישראל קשרים. אז יש לנו כנראה מחילתא נגד הכסף משנה. אז אם קודם כל ישראל כשרים, למה לא יהיה בהם משיכה? מאחר שמלכותם היא כמלכות בית אביד. אבני נזר הביא את השיטה הזאת בשם הרד"ק, וכתב שהיא שיטה תמורה, שרק דוד נמשך ולא לפני כן. והגריז דיבר, עיין בגריז, בכתבים על כריתות שם. אבל לפי מה שאמרנו אפשר לומר שדין מלכות בית דוד הוא מציאות אחרת של מלכות, ואינה סתם מלכות. וזה מה שנתחדש בבחירת דוד, שהוא לא רק בחירה שמדוד יהיו מלכים, אלא היא מציאות בכל בני דוד ומוכשרות מיוחדת שיש בהם, ושעל זה הייתה הבחירה שתהיה מלכות ממציאות זו של אנשים שהם מיוחדים למלכות. ובמציאות זו של מלכים נאמר שיהיו גם מציאות של משוח. אנחנו דיברנו בשיעור קודם לפני הרבה זמן כמדומני על הנושא הזה של מציאות של משוח. זה הגדר של שמן המשחה, זה לא רק שמושכים אותו, הוא נהיה גבר אחר לידי המשיכה. ומשום כך, אף על פי ששאול היה מלך גמור, בכל זאת אין בו את המיוחדות בגברה למלכות שבה נאמר שיהיה גם משוח. ומשום כך כתב הכסף משנה שנמשך רק בשמן הפרסמון, כי זה רק כשהאדם מיוחד למלכות. נכון, הוא מלך בפועל, אבל כמו שאמרנו, זה משהו מיוחד דווקא בבית דוד, שיש מיוחדות בגברה שהוא ראוי לצדלה זו. אולי זהו עניין הוד המלכות שכתב הרמב״ם בפרשת ויחי, שלא קיים אלא אצל מלכי בית דוד, פרק ממתת פסוק י', הוד המלכות, הכתר, כמו שהרבי מלובביץ' אמר, שהוא מנוסה ומרומם מכולם, זה דווקא מלכי בית דוד. זה מבואר גם בעבודה זרה ממדלת, ואת העדות נזר, זו כלילה עדות, אמר רבי יהודה מרב, העדות הוא לבית דוד שקוראו למלכות עולמתו, בכל שני למלכות אינו עולמתו, אין רשי, ויותר מזה ברשי בסנדרין חפל אף עמוד בית גבני אדוניהו, שביקש להומו ולא עולמתו. אז רשי מסביר, לפי שהשרביט של זהב בתוך חללה מדופן לדופן, היה שרביט של זהב בתוך הכתר מדופן לדופן, ואינה מתיישבת בראשו אלא מי שיש לו חריץ בראשו. צריך חריץ מיוחד בראש כדי להניח עליו את הכתר. אם אין לך אדם את החריץ, אז הכתר לא מונח על ראשו. והיא עדות לבית דוד, אומר רשי, שכל הרוי למחות הולמתו, זה הולם לו, זה מתאים לו, ומי שאין הרוי למחות אין הולמתו. ואדוניהו לא היה מורשרות למלכות המיוחדת לבית דוד, ולכן הוא לא היה ראוי למלכות, כמו שהרב מן מסביר לפני כן בארוכה, למה אדוניהו לא היה מתאים, לא היה מתאים לו. כתוב כל החולק על מלכות בית דוד ראוי לה כישון נחש. ולומדים מאדוניהו, מה כשהמרשה, מה פתאום? אדוניהו גם מבית דוד. אז זה כל החולק על מלכות דוד, גם אדוניהו מבית דוד. אבל בעצם הוא לא ראוי למלכות, אדוניהו. רק שלמה, כמו שהרבי מלובביץ' הזכיר, זה דוד ושלמה ביחד. אבל אדוניהו ביקש לעמו ולא עולמתו, זה לא התאים לראשו של אדוניהו. רשי בעבודה זרה אגבי יואש, שהעדות שהוא מזרע מלוכה, זאת אומרת לא על המלכות ממש אלא על זרע מלוכה, המיוחדות בבני דוד בהיותם מיוחדים למלוכה, מי שיש לו את החריץ, מי שהכתר הולם אותו, מתאים לו, אז הוא יכול להיות מלך. זאת אומרת, יש לו מוכשרות מיוחדת למלכות, אפילו אם הוא לא מלך בפועל. וכך אפשר להסביר מה שכתוב במלכים, אומר רב מן, א', בצוואת דוד לשלמה, פרק ב', שישמור את משמרת השם, פסוק ג', למען יקים השם את דבריי אשר דיבר אליי לאמור, אם ישמור בניך את דרכם ללכת לפניי באמת בכל לבבם ובכל נפשם, לאמור לא יקרת לך איש מעל כיסא ישראל. זה כתוב פעמיים. אשר דיבר אליי לאמור, אם ישמור בניך את דרכם ללכת לפניי באמת בכל לבבם ובכל נפשם, לאמור לא יקרת לך איש מעל כיסא ישראל. אז מה השני לאמורים האלו? אין במלבים ובגריזה על התורה מפי השמועות אופקות קופתת וב. אבל לפי מה שאמרנו, יש מעלה מיוחדת של בני דוד, וזה רק ישמעו בניך את בריתי, כמו שמואר בספרי בפרשת קורח שהבאנו. אבל זה כותב הרמב"ם, שלא זכה אלא לקשרים, יש זכייה לקשרים, זכייה בעצם אפילו לא מולכים בפועל. אבל גם מלכות עצמו צריך למלוך בפועל, להניק בפועל, גם כן צריך להיות קשר. לכן ירבה מבית המלוכה. אז על שתי המעלות האלו דוד המלך אמר פעמיים. קודם כתוב מעלת בניך, על עצם המעלה, למען יקים השם את דברי אשר דיבר אליי לאמור, משום בניך את דרכם ללכת לפניי באמת בכל לבם ובכל נפשם. וסוף הפסוק מדבר על המלכות בפועל, שלא יקרת לך איש מעל כיסא ישראל. גם זה תלוי אם ישמרו בניך. זה שני המרכיבים, המלכות בפועל והמלכות בעצם. בעצמותם, שם מסוים של בית דוד במעלה יוחדת הוא גדר הכהנים, כמו שראינו במדרש. אז ברוך השם זכינו לשלב בין שתי אסכולות שונות. רבי מלובביץ' ב-770 והרב מן, שהיה תלמיד של הרב שח ברב שמואל זובסקי בפונוביץ', אחד מגאוני גאוני ראשי הישיבות, שאפשר לומר שאין כדוגמתו בראשי הישיבות. אז זכינו להבין את העומק הרמב״ם, אבל כמובן שיש עוד הרבה הרבה מה לדבר, והיא רצון ששם יזכה אותנו שנמשיך ללמוד ולמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתו באהבה ושמחה, שתהיה לנו אפשרויות כלכליות בעזרת השם, שנוכל להמשיך, ובריאותיות ונפשיות ורוחניות, ובקרוב בעזרת השם נזכה וביעת ינון ומשיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן. שלום שלום, אהובה ידידיי מורי ורבותיי.